ירידה כלילה מהפסים. כתבתו של רותם קובנר מטוקיו. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. רעידת האדמה הכפולה שהחרידה את מזרח יפן בלילה של 16 במרץ זכתה לשם פוקושימה 2022, המעיד על כך שלא היה זה אירוע שבשגרה. ואומנם, מיקום הרעש ועוצמתו הססמית הנדירה, 7.4, גרמו לכמה מומחים לטעון שייתכן שמדובר ברעש משנה מאוחר של אותו רעש קטלני שהתרחש באזור זה ב-2011. בין אם הטענה הפנטסטית הזו נכונה או לא, הרעש תפס הפעם את יפן מוכנה, כמעט. הנזק לנפש ולרכוש פרטי היה מצומצם יחסית, והדיווחים התמקדו בירידתה מהפסים של רכבת שינקנסן במחוז מיאגי, תאונה שהסתיימה ללא נפגעים ובהפסקה זמנית של תנועת הרכבות. באופן אירוני, התאונה הזאת רק מדגישה עד כמה השינקנסן, מילולית קו ראשי חדש, בטוחה. זו הייתה הפעם השנייה בלבד ב-58 שנות פעילותה שאירוע כזה מתרחש. גם כעת יכולים מהנדסי הרכבת ועימם הממשלה היפנית שמימנה את המיזם להתגאות שמעולם לא היו בו נפגעים בתאונה. ואכן, יש מקום לגאווה. השינקנסן מהווה סמל ליעילות, בטיחות ודיוק קיצוניים. מה שבעיקר עושה את הרכבת המהירה הזו לכה בטוחה, הוא הפרדתה המוחלטת מכל רשת תחבורה אחרת. פסי הרכבת, הרחבים מפסים של רכבת רגילה, מונחים על מערכת של גשרי בטון גבוהים, וחוצים את מרבית הערים הגדולות ואת המרחב הכפרי שביניהן. על הגשרים מונחת מערכת שעוצרת באופן אוטומטי את הרכבת במקרה של רעש או כל סכנה אחרת. בניית הגשרים האלה הללו יקרה, אך ההשקעה משתלמת. היא מאפשרת לא רק נסיעה חלקה במהירות עצומה, אלא גם יוצרת תחושה עמוקה ומוצדקת של ביטחון. הרעיון לרכבת מהירה ביפן עלה ערב מלחמת העולם השנייה. אך קרם אור וגידים רק ימים ספורים לפני אולימפיאדת טוקיו ב-1964. חנוכת הרכבת, כפי שמציינת ג'זמין אייבל בספרה החדש Dream Super Express, הייתה מקור לאופוריה שנמשכה זמן רב. הקו החדש קישר בין שני מרכזי האוכלוסייה הגדולים של טוקיו ואוסקה, שביניהם מפרידים 552 קילומטר. והרכבת גמעה את המרחק ב-4 שעות בדיוק, במקום 6 שעות ו-40 ברכבת רגילה. מאז שרת הקו יותר מ-13 מיליארד נוסעים, ומספרם רק מטפס. כיום הרכבת עושה את המרחק הזה בשעתיים בלבד, ובמהירות מרבית של 320 קמ"ש. רשת השינקנסן כולה צמחה ל-3,050 קילומטרים, המסתרעים לאורך כמעט כל המדינה, והיד עוד נטויה. אם יוסרו כל המגבלות, ב-2007 ייפתח ביפן הקטע הראשון של קו רכבת ריחוף מגנטי, מגלב, שתנוע במהירות של עד 505 קמ"ש. כאשר יושלם הקו ב-2035, רובו במנהרות, תצטמצם הנסיעה מטוקיו לאוסקה ל-67 דקות. יפן היא ארץ אידיאלית לפיתוח רשת רכבות כזו, שטחה אמנם דומה לשטח גרמניה, אך היא צרה וארוכה יחסית, והאוכלוסייה הגדולה שלה, 125 מיליון נפש, מצטופפת בכמה מרכזים אורבניים לאורך החוף של האוקיינוס השקט. במרחקים אלה יש לרכבת יתרון ברור על המטוס, שלא לדבר על אוטובוס. תחנות השינקנסן נמצאות במרכזי הערים, ותהליך העלייה לרכבת זהה לזה של רכבת רגילה. ההמתנה לרכבת קצרה להפתיע, ובשעות הלחץ עוזבות את טוקיו ואוסקה רכבות מדי כמה דקות, ובכל אחת מהן יותר מ-1,300 מושבים. לפיכך, אם נכלול בחישוב את השהות בשדה התעופה, אפילו נסיעה ברכבת למרחק של 1,000 קילומטר, הנמשכת 5 שעות, עדיין תהיה מהירה יותר מאשר טיסה, גם אם לא זולה יותר. אין פלא שיפן הייתה הראשונה בעולם שהקימה מערכת רכבות מהירות. במשך השנים לא מעט מדינות צעדו בעקבותיה, וכמה מהן גם אימצו רכיבים מן המערכת היפנית, בהן סין, בריטניה, ארצות הברית והודו. מיזם הרכבת היה מהשאלות המוצלחות של יפן בראשית המודרניזציה שלה. הקו הראשון נחנך ב-1872, 47 שנים לאחר הקו הבריטי הראשון ו-20 לפני הקו בין יפו לירושלים, אך בתוך כמה עשרות שנים יפן הצליחה לסגור את הפער והקימה רשת מפוארת מייצור עצמי. כבר בתחילת המאה ה-20 הגיעה הרכבת כמעט לכל כפר נידח, וצפירת הקטר הפכה לסמל הקדמה. אף על פי כן, היתרונות והפופולריות של השינקנסן לא היו מגיעים לידי ביטוי מלא, אילולי הייתה במרבית הערים היפניות מערכת תחבורה עירונית ופרברית יעילה, שמובילה מלכתחילה את הנוסעים מבתיהם אל תחנות המוצא ומהיד הלאה למחוז חפצם. המתכננים העירוניים זיהו זאת מוקדם, והשקיעו עוד קודם לכן גם בתשתית של רכבות פרבריות ועירוניות. הם קידמו תחבורה ציבורית שהייתה מבוססת בתחילה על חשמליות וקווי רכבת רגילים, והחל ב-1927 גם על רכבות תחתיות. כיום יש במטרופולין של טוקיו 13 קווי רכבת תחתית עם 286 תחנות. זו אמנם אינה מערכת המטרו הגדולה בעולם באורכה ובמספר התחנות שבה, אך כן במספר הנוסעים, אולם היא משתלבת עם שורה ארוכה של קווי רכבת רגילים, וכמובן עם השינקנסן, תוך השלמה של קווי אוטובוס ואלפי מוניות, שיחד הופכים את מערכת התחבורה הציבורית בבירה היפנית ליעילה ביותר. אך הסטטיסטיקה אינה מספרת את כל הסיפור. מה שעושה את מערכת הרכבות היפנית ליעילה כל כך, הוא גם ההתנהגות של הנוסעים. הודות לתהליך ממושך של חינוך שהחל כבר לפני כ-150 שנה, מרבית היפנים יודעים כיום כיצד להתנהג בציבור באופן מתחשב, שגורם גם למנומסים בינינו להסמיק. לדוגמה, כאשר הטלפון הסלולרי נכנס לשימוש, רבים נהגו לדבר ברכבת. בתוך שנים ספורות הפכה שיחה בטלפון, ולו השקטה ביותר, לטבו מוחלט. במקרה חירום יצא הנוסע מהרכבת בתחנה הקרובה רק כדי לא לפגוע בנוסעים שמסביבו. עם השנים נפתרו גם לא מעט בעיות בטיחות מעיקות. במרבית התחנות העירוניות יש כיום שערים אוטומטיים המונעים נפילה או קפיצה למסילה טרם הגעת הרכבת. הנוסעים ממתינים בסבלנות בשני טורים ליציאת הנוסעים מהקרונות, ורק אז, ללא לחץ, נכנסים בזה אחר זה לרכבת. תהליך היציאה והכניסה המסודר מאפשר את פתיחת הדלתות לזמן קצר ומקצר את משך הנסיעה כולה. כל הפעילות המשותפת הזו של מיליוני נוסעים מדי יום נעשית בתזמון שקט שהופך את הנסיעה ברכבת לפתרון מושך. כתוצאה מכך בלב טוקיו כיום תנועת המכוניות דלילה למדי ולקראת לילה נדמה לעתים שהעיר שוממת. בעיר האינסופית הזאת שבה מרבית התנועה מתרחשת מתחת לפני הקרקע ברכבות חשמליות, זיהום האוויר אפילו מצטמצם עם השנים. טוקיו לא תמיד הייתה כך. ב-1874 הוטלו כנסות על כ-4,000 גברים שהטילו את מימיהם בציבור, ומאה שנים לאחר מכן העיר סבלה מנהרות מצחינים ומאוויר מאופש, ונחשבה לאחת המזוהמות בעולם. גם לרכבת היפנית יש עדיין לאן לצעוד. מבקרי השינקנסן טוענים שהקו אינו מסייע לפיזור האוכלוסין ומבזבז אנרגיה יקרה, ורבים אף יותר יוצאים נגד קו רכבת הריחוף המגנטי. עד פתיחתו המלאה, הקו יעלה למשלם המיסים סכום עתק של כ-9 טריליון ין, 80 מיליארד דולר, ועם קופה מדלדלת ואוכלוסייה מתכווצת, הרצון לצמצם עוד קצת את זמן הנסיעה נראה פשוט מיותר. גם הרכבות העירוניות אינן מושלמות, הן צפופות מאוד בשעות השיא, ונשים לא מעטות חוות הטרדות מיניות בשעות הדוחק, עד כדי כך שבשעות הבוקר יש קרונות המוקצים לנשים בלבד. ועדיין, אין באופק תחליף לרכבת, לא המהירה ולא האיטית. וניכר שהשאיפה היפנית להמשיך להתקדם ולשפר את השירות תיוותר גם בעתיד. על פניו נראה שישראל קטנה מדי כדי להפוך רשת רכבות מהירות כזו למשתלמת, גם אם ייתכן שקו מהיר אחד מנהריה דימונה עשוי להחזיר את ההשקעה בתוך זמן לא רב. אף על פי כן היתרונות שברכבת כזאת, לצד מערכת רכבות פרברית, אינם מתבטאים רק במהירות ובתחושת הבטיחות. יש בהם לצמצם את הצפיפות בדרכים, להפחית בזיהום, להקטין את מספר התאונות והנפגעים, ולא חשוב מכך, להוריד את מפלס המתח של הנוסעים. בישראל זה לא מעט. ירידה כלילה מהפסים. כתבתו של רותם קובנר מטוקיו. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.